הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק הרביעי של הלכות מלווה ולווה. פרק זה הוא הראשון משבעת הפרקים העוסקים באיסור הריבית. פותח הרמב״ם בהלכה א', נשך ומרבית אחד הוא. דהיינו שמה שהתורה אוסרת בקשר להלוואה את הנשך והיא אוסרת גם את המרבית, אין הכוונה לשני דברים האסורים בשני איסורים שונים, אלא בשניהם מתייחסת התורה לריבית, שאסור שתמורת מה שהלווה לו יתחייב הלווה להחזיר יותר ממה שהלווה לו. והתוספת הזו מכונה בתורה הן נשך והן מרבית. ובהן לומר שבהלוואת כסף בריבית עוברים על איסור הנשך ובהלוואת אוכל בריבית עוברים על איסור המרבית, שרי נאמר בפרשת בהר, את כספך לא תיתן לו בנשך ובמרבית לא תיתן אוכליך, שרי להלן בפרשת כי תצא הוא אומר לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. הרי שאף שבמקום אחד מובא עניין הנשך רק בנוגע לכסף, הרי במקום אחר הוא מובא הן על כסף והן על אוכל, וכך גם על כל דבר. ומכיוון שמה שנאמר בפסוק את כספך לא תיתן לו בנשך מבואר במקום אחר שהוא כולל אף אוכל וכל דבר, מכך אנו למדים שאף מה שנאמר באותו הפסוק ובמרבית לא תיתן אוכלך, אין הכוונה שעוברים על איסור המרבית רק באוכל, אלא כך גם בכסף. ומכך יש ללמוד ששני הלאווים נאמרו הן בכסף והן באוכל. ומובן מדוע נקרא שמה של הריבית מרבית, שהרי הוא מרבה בתשלומי הלווה על פני מה שהלווה לו, ובכך הוא מרבה את רכושו של המלווה. אך למה נקרא שמו של הריבית נשך? מפני שהמלווה הנוטל את הריבית הוא כנחש הנושך שמצייר את חברו בלקיחת הריבית ואוכל את בשרו. ומכיוון שמדובר פה על אותו האיסור, למה חלקן הכתוב לשני שמות של נשך ומרבית? כדי לעבור עליו בשני לאווים, מבאר הרמב״ם בספר המצוות שכשיש שני לאווים על אותו הדבר, זוהי הוראה שדבר זה הוא אבון גדול מאוד. הלכה ב', כשם שאסור לנותן דיינו למלווה להלוות את מעותיו בריבית, כך אסור ללוקח דיינו ללווה ללוות אותם בריבית, שנאמר בפרשת כי תצא, לא תשיך לאחיך. ומפי השמועה ששמו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני, למדו חכמים שזוהי עזרה ללווה שלא ייתן ריבית למלווה. שמשמעות לא תשיך לאחיך, כלומר לא תנשך לאחיך. דהיינו שלא תהיה נשוך לאחיך על ידי שתיתן לו ריבית. ממשיך הרמב״ם, וכן אסור לאדם אחר להתעסק, דהיינו להיות מעורב בעסק שבין הלווה והמלווה בהלוואה של ריבית. וכתב בשולחן ערוך הרב שמדובר שהוא ערב לא רק על הקרן אלא אף על הריבית עצמה. או שהיה הסופר שכתב את שטר ההלוואה בריבית, או שהיה עד על ההלוואה הזאת שבריבית שביניהן. הנה בכל האופנים הללו, הרי זה עובר בלא תעשה, שנאמר בפרשת משפטים, לא תסימון עליו נשך. שהזרה זו אינה מתייחסת כמובן ללווה, אלא זהו איסור להסים עליו על הלווה נשך. והיא גם אינה מתייחסת רק למלווה, מכך שנאמרה בלשון רבים, לא תסימון עליו נשך. ומכאן שזוהי הזרה לכל אדם המסייע, ובכך הוא שותף לנטילת הריבית. ולפיכך פרשו חכמים שזוהי עזרה אף לעידים ולערב ולסופר שמסיים ובכך הם שותפים להלוואה בריבית. הלמדת מכל הפסוקים שנאמרו בתורה לעניין איסור הריבית, שהמלווה בריבית עובר על שישה להבין מהתורה, על הלאו שנאמר בפרשת משפטים שלא תהיה לו כנושה, וכן הוא עובר על מה שנאמר בפרשת בהר, את כספך לא תיתן לו בנשך, ולאו נוסף ובמרבית לא תיתן אוכליך, כפי שנתבאר בהלכה א' שהכתוב חלקם כדי לעבור עליהם בשני להבין, על הלאו שנאמר בפרשת משפטים אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ועליו נוסף שנאמר באותה הפרשה לא תסימון עליו נשך. דאף שנתבאר שמכיוון שהוא נאמר בלשון רבים אין הוא עוסק דווקא במלווה אלא לכל המתעסק בהלוואה בריבית, מכל מקום גם המלווה בכללם שרי אפו שם על הלווה נשך. ועליו השישי שהמלווה בריבית עובר בו הוא מה שנאמר בפרשת קדושים ולפני עיוור לא תיתן מכשול, שהרי הוא מכשיל את הלווה בנתינת ריבית. והלווה בריבית עובר בשניים, דיינו בשני להבין, עליו שלא תשיך לאחיך, שנתבאר שכוונתו לא תנשך לאחיך, ועל עליו של ולפני עיוור לא תיתן מכשול, שהרי הוא מכשיל את המלווה בלקיחת ריבית. וכל שאר השותפים להלוואה בריבית, והם הערב והעידים וכיוצא בהן כגון הסופר, הרי אין עוברין אלא משום לאו אחד שהוא לא תסימון עליו נשך, שנתבאר שלאו זה כולל את כל המסעים להלוואה בריבית. וכך מבואר בגמרא שהערב והעידים אינם עוברים אלא בלאו זה. ומה שאינם עוברים על ולפני עיוור לא תיתן מכשול, שהרי הם מכשילים הן את המלווה והן את הלווה בהלוואה בריבית, מבארים התוספות שמדובר שהיה מלווה לו בריבית אף בלי הערב ובלי העידים, שלא הם גרמו להלוואה בריבית. מכל מקום, מכיוון שהם שותפים לעניין ההלוואה בריבית, הרי הם עוברים על הלאו שלא תסימון עליו נשך. אך באם הוא לא לא היה מלווה לו ללא הערב או העדים, הרי הם עוברים אף משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. כתב המנחס חינוך שאף הרמב״ם סובר כך, אלא שהזכיר רק את האיסורים שהם עוברים בכל הלוואה בריבית. שהמלווה והלווה עוברים תמיד גם על ולפני עיוור לא תיתן מכשול, שהרי בלעדיהם לא יכולה להתקיים הלוואה בריבית. אך הערב והעדים אינם עוברים תמיד, משום שיש מקרים שהלוואה בריבית הייתה מתקיימת גם בלעדיהם, ולפיכך לא כתב הרמב״ם שהם עוברים על ולפני עיוור. וכל מי שלא היה שותף בעצם מעשה ההלוואה כערב והעדים, אך סייע בהכנה למעשה ההלוואה, כגון שהיה סרסור דיינו מתווך בין שניהם, או שסייע את אחד מהן להגיע לידי ההלוואה, או שהוראו שלימד את אחד מהם איך לעשות את ההלוואה, הרי הוא עובר משום לפני עיוור לא תיתן מכשול, שהרי הכשילו באיסור הריבית. אך זהו כאמור רק באופן שהלוואה בריבית לא הייתה מתקיימת בלעדיו. אכן אלו עוברים על האיסור שלא תסימון עליו נשך, ומבאר עליכם משנה שזהו משום שמעשה ההלוואה לא נעשה על ידיהם, ורק מי ששותף במעשה ההלוואה עצמו, שהוא סימת הריבית, עובר בלב זה שלא תסימון עליו נשך. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', אף על פי שהמלווה והלווה בריבית עוברין על כל אלו הלווין שנתבערו, מכל מקום אף אם יתרו בהם לפני ההלוואה, אינן לוקין, שאלה מקבלים את 39 המלכות שמקבל העובר עליו דאורייטה. וזאת מפני שאיסור הריבית ניתן לתקנו על ידי אישבון, דהיינו על ידי שישיב המלווה את הריבית ללווה, והכלל הוא שכל לאו שאפשר לתקנו על ידי תשלומים אין לוקים עליו. ואתה מבאר הרמב״ם את חיוב ההשבה של הריבית, שכל המלווה בריבית, באם הייתה זו ריבית קצוצה, שבשעת ההלוואה קצצו ביניהם כמה הלווה יוסיף לו על סכום ההלוואה תמורת זה שהלוואו, שריבית קצוצה היא אסורה מן התורה, הרי אף לאחר שכבר נתן הלווה את הריבית למלווה, הרי זו יוצא בדיינים, שביידין כופין את המלווה לקיים את החיוב, שכאמור נלמד ממה שנאמר וכי אחיך עמך, ולהחזיר את הריבית שנטל שלו כדין. והדיינים מוציאים אותה מן המלווה בעל כורחו ומחזירים אותה ללווה, אך מה שהריבית הקצוצה יוצאת בדיינים הוא רק בחיי המלווה, אבל אם את המלווה קודם שהשיב את הריבית ללווה, אין בית דין מוציאים את הריבית מיד הבנים. ומבאר רבה בפרק הגוזל שזהו משום שהחיוב להשיב את הריבית נלמד ממה שנאמר, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך. ומפסוק זה יש ללמוד שרק המלווה שנטל מאיתו את הנשך והתרבית צריך להשיב לו את הריבית כדי להחיות את הלווה, אך בניו אינם עוזרים על כך. הלכה ד', בנים שמת אביהם והניח להם אביהם בירושה מאות של ריבית, והבנים ירשו את אותם המאות של הריבית, הרי אף על פי שהן הבנים יודעים בבירור שמאות אלו הן המאות של ריבית קצוצה שקיבל אביהם באיסור, אינן חייבים להחזיר את המאות ללווה שנתן אותם. אך מה שאינם חייבים להשיב זהו רק כאשר הניח להם אביהם מאות של ריבית, שאין ניכר וידוע על המאות שהם של ריבית שאין הם דבר המסוים. אבל אם הניח להם אביהם פרה וטלית של ריבית שקיבלם בתורת ריבית על הלוואה שהלווה, וכן אם הניח להם כל דבר המסוים, דהיינו דבר מוגדר שניכר וידוע שהוא מה שקיבל אביהם בריבית, הרי זה חייבים הבנים להחזיר את החפץ של הריבית ללווה מפני כבוד אביהם, כביזיון ולאב שתהיה הריבית שנטל ניכרת וידועה ביד הבנים. אך באמת דברים אמורים שבדבר מסוים של ריבית חייבים הבנים להחזיר, כשעשה אביהם תשובה על מה שהלווה בריבית. והביא בשיטה מקובצת שהדבר ניכר על ידי זה שהיה ניזר שלא לקחת יותר ריבית. והוא רצה גם להשיב את הריבית הזו שלקח, אלא שלא הספיק להחזיר עד שמת. ומכיוון שעשה תשובה על הבנים לחשוש לכבודו שלא יתבזה משום הדבר של הריבית שהשתמשו בו בניו. אבל אם לא עשה אביהם תשובה על עבירה זו של הריבית, וממילא גם לא היה בדעתו להשיב את הריבית, הרי אין הבנים חוששים לכבודו, ואפילו אם יניח להם אביהם דבר המסוים שקיבל בתורת ריבית, אין מחזירין אותו ללווה. הלכה הגזלנין וכן מלווה בריבית שהחזירו את המאות שלקחו באיסור, שהגזלן השיב לנגזל את מה שגזל ממנו והמלווה בריבית ישיב ללווה את מאות הריבית שלקח ממנו, הרי הדין הוא שאין הנגזלים והלווים מקבלים מהם את המאות אלא מוכלים להם עליהם, וזאת כדי להקל עליהם ולפתוח להם את הדרך לעשות תשובה, וכל המקבל מהם את המאות ואינו רוצה למחול עליהם אין רוח חכמים נוחה עמנו, שמה שעשה אינו ישר בעיני החכמים. אך כל מה שתקנו שאין מקבלים מהם זהו רק שהדבר עצמו שגזל אינו קיים, ובא הגזלן להשיב את דמיו. או לעניין ריבית, אפילו אם מה שקיבל עדיין קיים, אלא שלא קיבל דבר מסוים, כגון שקיבל מאות של ריבית. אבל אם הייתה הגזלה שגזל קיימת ברשותו של הגזלן והוא בא להשיב אותה, וכן אם הריבית שקיבל מן הלווה הייתה דבר המסוים וניכר, כמו פרה או טלית, והרי הוא קיים בעצמו ביד המלווה והוא בא להשיבו, דהיינו שאין הריבית קורה שבנה בבניין שאז אין היא עומדת בפני עצמה, הרי באופנים אלו מקבלין הנגזל והלווה אותם הן, והן צריכים להימנע מכך כלל. ובטעם החילוק בין גזל לריבית שלעניין גזל, כל שהגזלה קיימת מקבלים אותם מהם, אף שאינה דבר המסוים. ואילו לעניין ריבית, רק אם הריבית שלקח היא דבר המסוים, מקבלים אותם ממנו. מבאר המשנה למלך שגזל כל זמן שהוא קיים, לא קנאו הגזלן, ועדיין הוא ברשות בעליו, ולפיכך רשע הנגזל לקבלו. ורק לאחר שכבר קנאה הגזלן, כגון שאינו בעין, תקנו שלא יקבל ממנו. אבל ריבית, אף שהריבית עצמה שלקח עדיין קיימת, כבר קנאה המלווה, ומכיוון שהממון שלו אין מקבלים אותה ממנו, אלא אם כן הריבית היא דבר המסוים שכאשר המלווה רוצה להשיבה מקבלים אותה ממנו משום כבודו של המלווה. הלך אביו מלווה המוציא על הלווה שטר חוב שכתוב בו שלווה ממנו מאות ונתחייב לתת לו גם ריבית על ההלוואה, בין אם היא ריבית קצוצה שקצצו בשעת ההלוואה, שישיב לו תמורת הדמים שילווה לו דמים מרובים יותר שריבית זו אסורה מהתורה, ובין אם היא ריבית של דבריהם, אבק ריבית שאסורה מדרבנן מחשש שהם יבואו לידי ריבית דאורייתא. וכפי שהתבהר בהמשך ההלכות, הרי בכל שטר שכתובה בו הן הקרן והן הריבית, הרי המלווה גובה בשטר זה את הקרן ואינו גובה את הריבית. דאף שהריבית כתובה בשטר, מכיוון שהיא אסורה, אף אם היא אסורה מדרבנן, אין המלווה יכול לגבות אותה. וגובים את הקרן מנכסים משועבדים, כפי שגובים כל מלווה בשטר, מכיוון שהשטר עצמו נשאר כשר, ורק לא ניתן לגבות את הריבית הכתובה בו. ומה שלא ניתן לגבות אף ריבית של דבריהם הכתובה בשטר זהו לכתחילה. אך באם כבר קדם המלווה וגבה את הכל, דיינו את הקרן עם הריבית, ואתה תבוא הלווה שישיב לו את הריבית, הרי באם הייתה זו ריבית קצוצה אסורה מהתורה, מוציאים בידים ממנו את הריבית קצוצה ומחזירים ללווה, וכפי שנתבהר בהלכה ג' שריבית קצוצה יוצאת בדיינים. אבל אם היה זה אבק ריבית שאיסורו הוא מדבריהם, הרי אף שלכתחילה אינו גובה ריבית זו מן הלווה למלווה, הרי בדיעבד שכבר גבה המלווה את אבק הריבית, אין בית דין מוציאין מידו ומחזירין אותו מן המלווה ללווה. ומבאר הרדב"ז שאף שבגזל דרבנן, הרי בית דין מנדים ומלקים אותו כדי שיחזיר את מה שגזל, הרי באבק ריבית דרבנן, מכיוון שלא נטל המלווה את הריבית בעל כוחו של הלווה, אלא הלווה נתן לו אותה מדעתו, לפיכך לא תקנו חכמים להכריח את המלווה להשיב לו את אבק הריבית. ובהלכה הבאה תתבהר חומרת איסור הריבית. הלכה זין, כל המלווה בריבית וכותב שטר על הריבית, שבשטר כתוב שילווה לו סכום מסוים והתחייב להשיב לו יותר מכך, והוא החתים על השטר עדים, הרי זה כאילו הוא כותב שטר ומעיד עליו עדים שיעידו על כך שכפר בהשם אלוקי ישראל, שהרי הוא מראה בכך שאינו מאמין בהשם שציווה על איסור ההלוואה בריבית, ובכתיבת השטר הוא מראה שאף אינו מתבייש בזה. וביאר המאירי הטעם על כך שאיסור ריבית מראה על כפירה יותר משאר האיסורים, כיוון שנאמר בו ויראת מאלוקיך, שהוא נאמר על כל דבר המסור ללב. וכאשר הוא מלווה בריבית וסומך על כך שלא יוודע הדבר לאנשים, הרי הוא כופר במציאותו התברך, שרק הקדוש ברוך הוא יודע שילווה בריבית. וכתבו המפרשים שדבר זה חל הן בנוגע ללווה הכותב את השטר, והן בנוגע למלווה המקבל ממנו את השטר, ועל סמך אותו השטר מלווה הוא בריבית. וכן כל הלווה הוא מלווה בריבית, אפילו בינן לבין עצמן בלא שטר ועדים, הרי הן כחופרים בהשם אלוקי ישראל. דאף שכאן הוא לא כתב על כך שטר ועיד עליו עדים, מכל מקום, עצם ההלוואה בריבית מראה על כפירה בקדוש ברוך הוא. וכן כפרו ביציאת מצרים, שנאמר בפרשת באר, את כספך לא תיתן לו בנשך, וגומר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. דהיינו שהשם הוציאנו ממצרים על מנת שנשמור את מצוותיו ולא נלווה בריבית, ומי שאינו מקיים מצווה זו הרי הוא כחופר ביציאת מצרים. ומבאר המגיד משנה שהכפירה ביציאת מצרים היא דווקא במלווה בריבית ללא שטר, שהטעם שהוא עושה זאת בצינה הוא מפני שהוא חושב שאין הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, ואם כן הוא כופר ביציאת מצרים, שהרי בשעת יציאת מצרים היו מופתים מחודשים אמורים על השגחתו יתברך. הלכה אחת, אסור לאדם להלוות אפילו לבניו ולבני ביתו הסמוכים על שולחנו מאות בריבית, ולרוב הפוסקים האיסור אף באבק ריבית דרבנן, ואף על פי שאינו מקפיד עליהם כלל שישיבו לו את ההלוואה, והמאות שנותן להם בהלוואה מתנה הוא שנותן להם, ויתכן למה שהוא מתנה להם שישיבו לו את המאות שנותן להם בתוספת ריבית, וכדי שידעו כמה מצטער הנותן ריבית ויבינו כמה עונשו גדול. ואם כן אין שייך כאן כלל איסור הריבית, שהרי לא נותן להם כלל את המאות על מנת שישיבו לו לא את הקרן ולא את הריבית. מכל מקום הרי זה אסור לעשות, כן שהם הירגילים בדבר זה, שעצם העובדה שהוא מסכם איתם שישיבו לו את המאות שנותן להם בתוספת ריבית, תרגיל אותם לעניין הריבית, וישנו חשש על ידי זה הם עצמם בעתיד דילבו או ילבו בריבית. הלכה ת, תלמידי חכמים שילבו זה את זה, דהיינו שאין המלווה ואין הלווה הם תלמידי חכמים, ובשעת ההלוואה לא ייתנו על נתינה תוספת כלל, ובשעת הפיראון נתן לו הלווה למלווה יתר על מה שלווה ממנו, הרי זה מותר. ואף שכשהלווה משיב למלווה יותר ממה שלווה ממנו תמורת מה שמעותיו היו בטלות אצלו, הרי הגם שלא ילווה לו מראש בתנאי שישיב לו ריבית, ואין זו ריבית צוצה אסורה מהתורה, מכל מקום הדבר אסור מדרבנן, הרי כשהתלמיד חכם משיב יותר ממה שילווה לו, הדבר מותר, משום שהדבר ידוע שתלמיד חכם אין כוונתו בנתינה זו לשם ריבית, דהיינו שהוא נותן את התוספת תמורת מעותיו שהיו בטלות אצלו, ובוודאי לא נתן לו את התוספת אלא לשם מתנה באלמה, שהרי אין יודעין את חומר איסור הריבית. ולפיכך ברור הדבר שמה שהוסיפו הוא באופן המותר ולא לשם ריבית. אך מי שאינו תלמיד חכם אסור לו להוסיף למלווה בשעה שפורע לו, וכתב בשולחן ערוך שהדבר אסור אף אם אומר לו בפירוש הוא נותן לו את התוספת כמתנה. הוא מבאר השח שזהו מפני שהדבר ברור שבגלל שילווה הוא לפיכך הוא נותן לו את התוספת כמתנה. הלך היוד המלווה את חברו מעות, וסיכמו ביניהם שהוא מלווה לו סכום מסוים, וכשבא הלווה לביתו מנה את המעות שקיבל מהמלווה, ומצא הלווה שיש בידו יותר ממה שסיכמו ביניהם, או שילווה לו סכום מסוים, הוא בא הלווה והחזיר לו את חובו, ולאחר שהלך הלווה מנה המלווה את המעות שקיבל ממנו, ומצא המלווה שיש בהם יותר ממה שילווה הוא, הרי באים סכום המעות הנוספות שמצאו המלווה או הלווה הוא בכדי שהדעת טועה, וכפי שהתבהר בהמשך ההלכה בכמה הדעת טועה, כך שיש מקום לומר שהמלווה או הלווה טעו בחשבון בעת ההשבה, הרי הוא חייב להחזיר לו את התוספת. ואם לאו שהתוספת היא לא בכדי שהדעת טועה, ולא מסתבר לומר שבטעות הוסיפם המלווה או הלווה, הרי יש לתלות שבמתנה הוא שנתן לו את התוספת ואינו חייב להשיבה. או אף אם הדבר לא סביר שהוא ייתן לו את התוספת במתנה, הרי יש לתלות שגזלה הייתה לו בידו, דהיינו שמי שנתן לו עתה את התוספת המלווה או הלווה גזל ממנו בעבר, דהיינו שתוך כדי עסק מסע ומתן עמו הוא נטל יותר מהראוי לו, וייתכן שרק אתה הוא שם את ליבו לכך, ואתה הוא רוצה להשיב לו את הגזלה, הוא מתבייש לומר לו שגזלו, ולפיכך הבליע לו את סכום הגזלה בחשבון, שהוא הוסיף לו על המאות כדי להשיב לו את הגזלה, או אף אם אף פעם לא היה לו מסע ומתן עמו ואין לתלות שגזלו, הרי יש לתלות שם האדם אחר גזלו והתבייש להשיב לו את הגזלה, ולפיכך נתן את המאות שגזל למלווה או ללווה, וציווה עליו שכאשר הוא נותן לאותו אחד שהוא גזל ממנו מאות, יראה להבליע לו מאות אלו בחשבון. הרי בכל האופנים הללו המאות הם של המקבל, הלווה או המלווה, ואינו צריך להשיבם. ואתה מבאר הרמב״ם, ובכמה נחשב שהוא בכדי שהדעת טועה וחייב הלווה או המלווה להשיב את התוספת, כגון שהטעות היא באחד ובשניים, דהיינו שאוסיף מטבע אחד או שניים יותר ממה שהיה אמור לתת לו, שאז יש לתלות שטעה בספירתו ואוסיף מטבע אחד או שספר שניים שניים ואוסיף זוג אחד, או כשהתוספת היא בחמישה או בעשרה, שגם כאן יש לתלות שם המנה את המטבעות בקבוצות של חמישה חמישה או של עשרה עשרה, וטעה בספירת הקבוצות והכניס קבוצה אחת יותר ממה שהיה צריך. אך באם הייתה תוספת של שלושה, אין אנו אומרים שהוא טעה במניין, משום שאין הדרך למנות שלושה שלושה. ואין אנו אומרים שהוא מנה אחד אחד וטעה שלוש פעמים, משום שייתכן מאוד שטעו פעם אחת במניין, אך הדבר לא סביר שהוא טעה פעמיים או שלוש. וכן אם מצא יתר על הסכום שהיה צריך לתת לו סכום המתאים למניין החמישיות או מניין העשיריות אחד אחד, כגון שהיה צריך לתת לו 70 ומצא 84 או 77, שכשמצא 84 שאוסיף לו 14, הרי זה כמניין החמישיות שיש ב-70, וכשמצא 77 שאוסיף לו 7, הרי זה כמניין העשיריות שיש ב-70, הרי גם זהו בכדי שהדעת טועה והוא חייב להחזיר לו, שמא הראה הטעות על ידי שמנה את המאות בקבוצות של 5, 5 או 10, 10, ועל כל קבוצה שמנה הניח בצד מטבע אחת כדי למנות בה את מספר הקבוצות, אלא שהאחדים שהיה מונה בהן את החמישיות או העשיריות נתערבו עמהם, ולפיכך הוא קיבל במקום 70, 77 או 84. ומהחשש לטעות זו, הרי גם באופן כזה חייב הוא להשיב את התוספת. ואתה התבהר דין ההלוואה במטבע שהשתנה ערכו. הלכה י"א המלווה את חברו על המטבע, דהיינו שילבה לו פירות וקבע עמו שישלם לו את ערכם לפי מטבע מסוים, וכן הוא הדין אם לכתחילה ילבה לו מעות. וכן הכותב לאשתו בכתובתה מטבע ידוע, שהתחייב לה בכתובתה בעת הנישואין מטבע מסוים, ופירש את משקלו של המטבע שילבה או שהתחייב בו בכתובה, וכתב הרדב"א שכך גם אם ידוע משקלו של אותו המטבע שפירש, והוסיפו על משקלו שהשלטונות קבעו שמשקל המתכת כגון הכסף או הזהב שיש באותו המטבע יהיה גדול יותר, אך שם המטבע נשאר כפי שהיה, כך שאם הוא יפרע מהמטבעות החדשים את אותו מניין מטבעות שהתחייב בו, הרי הוא פורע יותר ממה שהתחייב בהלוואה או בכתובה. הרי הדינו שאם הוזלו הפירות מחמת התוספת, דהיינו שכוח הקנייה של המטבע גדל מחמת תוספת המשקל, שאפשר לקנות במטבע החדש יותר פירות ממה שאפשר היה לקנות במטבע הישן, הרי זה מנקה לו מהדמים את שיעור התוספת שהוסיפו על המטבע, כגון אם הלווה לו 10 מטבעות והוסיפו על משקלם באופן ש9 מטבעות חדשים שוקלים כמו 10 מהישנים, והוזלו הפירות מחמת התוספת, לא יפרע לו אלא 9 מטבעות. וכך גם בנוגע להתחייבות לאישה בכתובתה, ואפילו אם הוסיפו עליו על משקל המטבע רק כלשהו, דיינו שיעור מועט, מכל מקום מנקה הוא אותו בעת שפורע את הכתובה או את החוב, שהרי הוא לא התחייב אלא למטבעות כפי משקלם הישן, ובמקרה של הלוואה בתוספת יש גם משום ריבית. אך באם לא הוזלו הפירות מחמת התוספת, שכוח הקנייה של המטבע לא גדל מחמת תוספת המשקל שהוסיפו בו, אלא ניתן לקנות במטבעות החדשים אותו שיעור של פירות כפי שהיה אפשר לקנות בישנים, הרי זה אינו מנקה לו כלום מהסכום של הווה או מהסכום שהתחייב בכתובה, אלא נותן לו למלווה או לאישה את כל הסכום שהתחייב בו ממטבע יוצא באותה שעה, ואף שיש תוספת במשקל המתכת שבו, שהרי זו המטבע שאותו התחייב לשלם מחמת ההלוואה או בכתובה, ואף שהוסיפו על משקל המתכת שבו הרי ערכו נשאר אותו דבר, שהרי כוח הקנייה שלו לא נשתנה. אך במה דברים אמורים בשהוסיפו עליו במשקל משקל המתכת עד חמישיתו, דהיינו רבע ממשקלו הקודם שהוא חמישית ממשקלו החדש, כגון שהיה משקלו של המטבע הישן 4 יחידות משקל, ועשו את המטבע החדש במשקל 5, אבל אם הוסיפו לו למטבע החדש במשקלו יותר על חמישיתו, הרי זה מנקה לו את כל התוספת שהוסיפו על משקלו, שהוא נותן לו מטבעות במשקל המטבעות שקיבל ממנו בשעת ההלוואה, אף על פי שלא הוזלו הפירות מחמת התוספת. ומבאר הרשב"א שזהו משום שאם לא ינקה לו, הרי הוא מסתכר מחמת התוספת, שהרי הוא יכול להתיך את המטבע ולעשות ממנו כלי גדול יותר מחמת התוספת, ולפיכך אין הוא צריך לשלם את אותו סכום של מטבעות שהתחייב לו, שהרי זהו מעבר להתחייבות שלו, ובהלוואה הדבר אף אסור משום ריבית. אך כשהתוספת היא עד חמישית, הרי הדרך למחול את הרווח שיש לו לעניין להתיכו ולעשות ממנו כלי. ואתה מוסיף הרמב״ם, והוא הדין למלווה על המטבע, ופי חתום ממנו, שהורידו השלטונות ממשקלו של המטבע, שבאים כוח הקנייה של המטבע פחת משום ההורדה במשקלו, שניתן לקנות עמו אתה פחות פירות, צריך הלווה להוסיף ולתת למלווה יותר מטבעות עד שישבו למשקל המטבעות שקיבל ממנו. וכך גם הבעל צריך להוסיף לאישה מטבעות בכתובתה. ובאים לא פחת כוח הקנייה של המטבע שניתן לקנות בו את אותו משקל של פירות, הרי באים פי חתום מן המטבע עד חומש, שאינו צריך להוסיף כלום, ובאים פחתו יותר מחומש, צריך להוסיף לו מטבעות עד שישבו למשקל המטבעות שקיבל ממנו. והטעמים בדבר הוא כפי שנתבהר בנוגע לתוספת. על החיות בית המלווה את חברו פירות על המטבע או שילבה ומאות, ונפסל המטבע שילבהו על ידי השלטונות של אותה המדינה שהם דרים בה, שבאותה מדינה לא ניתן לסחור באותו המטבע, הרי הדין הוא שאם יכול המלווה להוציאו במדינה אחרת, שהמטבע נפסל רק באותה המדינה, אך עדיין הוא משמש כמטבע עובר לסוחר במדינה אחרת, וגם יש לו דרך, דיינו שיש לו סיבה וכוונתו ללכת לאותה מדינה בזמן הקרוב, הרי זה נותן לו הלווה בפיראון חובו ממטבע שילבהו, ואומר לו לך והוציאו במקום פלוני ששם הוא עובר לסוחר. אך באם אין לו למלווה דרך, דיינו שאין לו סיבה ותוכנית להגיע לשם, לאותה המדינה שבה המטבע יוצא, הרי אין הלווה יכול לפרוע לו מאותה המטבע, ונותן לו את פיראון החוב ממטבע יוצא באותה שעה במדינה שבה הם נמצאים. וכן הדין במי שנתחייב לאשתו בכתובה סכום האות במטבע מסוים, ובשעת הגירושין כבר פסל המלך את המטבע ואינו יוצא במדינה זו אלא במדינה אחרת, הרי באם יש לאישה דרך לאותה המדינה יכול לפרוע לה מהמטבע שהתחייב לה בכתובתה, ובאם אין לה דרך לאותה המדינה צריך לתת לה מהמטבע היוצא במדינה זו. ובהלכה הבאה התבררו דיני המחילה בריבית. הלכה י' ג' הורו מקצת הגאונים שהלווה שמחל המלווה בין בריבית שכבר לקח ממנו או בריבית שהתחייב לו ועדיין לא לקח ממנו אלא שעתיד לקח, הרי אף על פי שקנו מידו של הלווה בקניין סודר על כך שמחל המלווה על הריבית, דהיינו שהלווה אומר שאף שעל פי דין התורה הוא פטור מלתת את הריבית שהתחייב במחמת ההלוואה, הרי הוא מוכל על מה שהתורה פותרת אותו מלתת את הריבית, והוא מתחייב בכל זאת לתת למלווה את הריבית, והוא גם עושה קניין על כך, או שנתן את הריבית בתורת מתנה ולא בתורת ריבית. דהיינו שלאחר שהמלווה קצץ לו בשעת ההלוואה, שישיב לו 5 תמורת ה4 שמלווה לו, הרי מאחר שהתורה פותרת אותו מלהשיב את המטבע החמישי, הרי הוא נותן לו את המטבע החמישי שקצץ לו בתורת מתנה ולא בתורת ריבית. הורו הגאונים שבשני האופנים הללו אינו מועיל כלום, שאין הדבר מועיל להתיר את נתינת הריבית מהלווה למלווה, ואף לא לפתור את המלווה מלהשיב את הריבית שכבר נתן לו. וטעם הדבר הוא שהרי כל ריבית שבעולם מכילה היא מצידו של הלווה, שהלווה מוסיף למלווה מעבר לסכום שנתן לו מרצונו הטוב ומוחה לו עליו, אבל התורה לא מחלה ואסרה מכילה זו. דהיינו שהתורה חידשה לעניין ריבית ואמרה שאף שהלווה מוחל על זה מרצונו והוא מוכן לתת את הריבית, מכל מקום אין מכילתו מועילה כלום ואסור למלווה ליטול את הריבית, ואף אם נטל חייב הוא להשיבה, ואם כן פשוט שלא תועיל מחילת הלווה פעם נוספת, שרי כבר מתחילה מחל וגזרה התורה שאין מחילתו מועילה כלל. ולפיכך אין המחילה מועילה באיסור ריבית כלל, ואפילו בריבית של דבריהם אין להתיר על ידי המחילה. והסבר זהו בנוגע למחילה. ומה שלא מועיל כשנותן כמתנה, זהו שמכיוון שקצצו ביניהם את הריבית בשעת ההלוואה, הרי סביר הדבר שהוא נותן את התוספת מחמת ההלוואה ולא כמתנה. אך הרמב״ם חולק על דברי הגאונים באופן חלקי, וכותב, יראה לי שמה שאורו שהמחילה לא מועילה אף לאחר שכבר נטל למלווה את הריבית שלא יצטרך להשיבה, הרי נורא זו נכונה, אלא מאחר שכבר נטל את הריבית באופן שאומרים למלווה שמן הדין הוא צריך להחזיר לו ללווה את הריבית שקיבל, וידע גם הלווה שדבר איסור עשה במה שנתן לו את הריבית ויש לו זכות ליטול ממנו את הריבית, הרי אם בכל זאת רצה הלווה למחול למלווה על השבת הריבית, מוחל ומועילה מחילתו לפתור את המלווה מחיוב ההשבה, וזאת כדרך שהנגזל מוחל על השבת הגזל, וכשם שבאם הנגזל מוחל לגזלן על השבת הגזלה, שהוא מוכן להקנות לגזלן את החפץ הגזול שיהיה לגמרי שלו, הרי הגזלן פטור מלהשיב את הגזלה, שהרי חיוב השבת הגזלה הוא חיוב ממוני משום שאין החפץ שלו, ואף אם הגזלה עבדה, יש עליו חיוב ממוני להשיב את דמיה, אך באם הנגזל מקנה לו את החפץ ומוחל לו על דמיו, שוב בטל החיוב מהגזלן להשיב לו את הגזלה או את דמיה, הרי כך גם מועילה מחילתו של הלווה לפתור את המלווה מחיוב השבת הריבית. וראיה לדבר זה שהרי בפירוש אמרו חכמים שהגזלנים ומלווה בריבית שהחזירו את הגזלה או את הריבית מרצונם הטוב, תקנו חכמים שאין מקבלים מהן את הגזלה ואת הריבית אלא מוכלים להם עליהם, וזאת כדי להקל עליהם לשוב בתשובה או כפי שנתבהר בהלכה ההי, ומכלל זה נמצאנו למדים שהמחילה מועלת לפתור את הגזלן מלהשיב את הגזלה ולפתור את המלווה מלהשיב את הריבית. שבאם המחילה לא הייתה מועילה, לא היו אומרים חכמים שלא לקבל מהם, שהרי הגזלן לא מקיים את הציווי של וישיב את הגזלה, והמלווה לא מקיים את הציווי של וחי אחיך עמך, שמכך אנו למדים שעליו להשיב את הריבית. והרייבד השיג על דברי הרמב״ם שבוודאי הוראתם של הגאונים נכונה, שבאם תועיל מחילה בריבית, אם כן כל המלווה בריבית יעשו כן, שיאמרו ללווה שימחל בפירוש על הריבית, כדי להתיר להם את איסור הריבית. ומשמע שלמד בדברי הרמב״ם שחלק על כל דינם של הגאונים, וסבר שמחילת הלווה מועילה להתיר למלווה לקחת אף לכתחילה את הריבית ממנו, שאז יש חשש שכל המלווה בריבית יעשו כן, וכך יוכלו להלוות בריבית ביתר. אחרי תבוע מגיד משנה, המעריק, הבית יוסף, הבח ורוב מפרשי הרמב״ם למדו בדבריו שהוא מודה לדעת הגאונים שאין המחילה מועילה לאפשר למלווה לקחת את הריבית לכתחילה, אלא רק לאחר שהמלווה כבר לקח את הריבית מועילה המחילה לעניין שלא יצטרך להשיבה, כפי שהיא מועילה לעניין הפטור מהשבת הגזלה, כך שהמלווים בריבית לא יוכלו להשתמש במחילת הלווה כהיתר להלוואה בריבית, משום שהדבר לא מאפשר להם לקחת ריבית לכתחילה. והטעם שאין המחילה מועילה לאפשר את נטילת הריבית לכתחילה, מבאר הריטבו שזו משום שהתורה מחשיבה את המחילה שקודם הפיראון כאילו היא מחילה באונס, שהרי הוכרח למחול את פריאת הריבית כדי להשיג את ההלוואה, ולאחר שהשיג את ההלוואה לא רצה לחזור בו מדיבורו, ולפיכך היא נאסרה. אבל המחילה שלאחר הפיראון היא מחילה ברצון גמור. ובשלוחן ערוך פסק את דברי הרמב״ם לפי ביור המפרשים בדבריו, שהמחילה אינה מועילה כדי לקחת ריבית לכתחילה, אך היא מועילה כדי לפתור את המלווה מלהשיב את הריבית. ובהלכה הבאה התבאר דין היתר ריבית דרבנן בנכסי יתומים. הלכה י' נכסי יתומים שאין להם אף שיתפל בנכסיהם וידאג לצורכיהם. כתב התומס הדשן שזהו אף לאחר שהגדילו כל זמן שלא הגיעו לכלל דעת שיוכלו להתעסק בשלהם כשאר האנשים, וכך פסק גם הרמ"א, שמצווה על בית דין לדאוג לצורכיהם כדי שלא יכלה ממונם. הרי מותר ליתן את אותם הנכסים בתורת עסקה לאדם שידוע כנאמן שאפשר לסמוך עליו שלא ימל בנכסי היתומים, וגם ידוע שיש לו נכסים טובים, שבאם יפסיד את נכסי היתומים יהיה מייכן לגבות ממנו, ומותר לתת לאותו אדם את נכסי היתומים באופן שיהיו קרוב לשכר ורחוק להפסד, שאפשרות הרווח של היתומים תהיה קרובה, דיינו שמן הסתם ירוויחו, ואפשרות ההפסד תהיה רחוקה. כיצד, אומרים לו בית הדין המטפלים בנכסי היתומים לאותו אדם נאמן, תהיה נושא ונותן בהם באופן שתוכל להרוויח, ואם יש שם רווח, תן להם את חלקן מן הרווח. ובשיעור הרווח כתב הרמב״ם בהלכות נחלות שהוא כפי מה שאירו הדיינים, או שליש השכר או חציו, ורשאים אפילו לקבוע שיקבלו היתומים רק רבע מהשכר, באם הם רואים שזוהי תקנה לטובת היתומים, כאשר רק באופן זה יהיה אדם מוכן לקבל אחריות על נכסיהם. אך באם יש שם הפסד בעסקים שתעשה, הרי תפסיד אתה לבדך את הכל ותחזיר את כל הקרן ליתומים כדי שלא יפסידו, וזאת משום שהוא מקבל את כל נכסי היתומים בתורת הלוואה, ולפיכך כל ההפסד הוא עליו, שעליו להשיב להם בכל מקרה את כל הקרן כפי שהדין בכל לווה מעות מחברו. ואף שבאופן זה מה שהוא נותן להם חלק מהרווחים הרי זו ריבית, שהרי הוא לווה מהם סכום מסוים שהוא מתחייב להשיבו כולו, ובאם הוא ירוויח מהמעות שלווה מהם הרי הוא מוסיף להם על המעות שלווה מהם חלק מהרווח, מכל מקום מותר לתת לו את נכסי היתומים באופן זה, שהרי זה אינו בגדר ריבית קצוצה האסורה מהתורה, שהרי ייתכן שלא ירוויח כלום. אלא אבק ריבית הוא, שאין זה ריבית ממש, אלא דבר הדומה לריבית האסור מחשש שיבואו לידי ריבית. וכל אבק ריבית אינה אסורה מן התורה, אלא מדבריהם של חכמים, כאמור מחשש שמא יבוא לידי ריבית, ולפיכך אסרו זאת חכמים על סתם אדם, אך בנכסי יתומים שאין להם מי שיטפל בנכסיהם וידאג לצורכיהם, לא גזרו חכמים על איסור אבק ריבית. כתב המשנה למלך שמשמע מדברי הרמב״ם שכך גם בכל ריבית דרבנן לא גזרו בנכסי יתומים, וכך נפסק בשולחן ערוך החשך כתב שלא נהגו כן. וכתב הראש שכך גם במעות של הקדש עניים או של תלמוד תורה או של בית הכנסת מותר להלוותם בדבר שהוא ריבית מדרבנן, וכך נפסק בשולחן ערוך. וכאן מסתיים הפרק הרביעי של הלכות מלווה ולווה.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.